הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד. עם גולן ג'אמבר ורינה איילין גורליק.
שבוע טוב למאזינים שלנו, ושבוע טוב לך, רינה איילין גורליק. מה הולך?
שבוע טוב, גולן.
אז כן, אנחנו כאן השבוע בתוכנית נוספת של בצבע אחר, מגזין העוסק בנושאים אקטואליים, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית, ובמיוחד בתוכנית היום, אנחנו נחשוף אתכם להיסטוריה ולתרבות ולמורשת של הקהילה האתיופית. אנחנו משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד, והיום הולכת לנו להיות תוכנית מאוד מיוחדת שתעסוק בזיכרון הנספים מאתיופיה לישראל.
נכון, היום אנחנו בתוכנית שתוקדש כולה לנושא הזה, ליום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה, שנקרא גם יום נספי סודן, והוא מצוין ביום ירושלים, בכ"ח באייר, לזכר 4,000 יהודי בית ישראל שמתו,
כ-4,000,
נכון, שמתו במהלך המסע וההמתנה לעלייה במחנות הפליטים בסודן. וככה זה יום לא פשוט, עם הרבה מאוד רגשות מעורבים, כן. לי לפחות. כי אין ספק שהצד הטרגי שבסיפור הוא מאוד נוכח ביום הזה. יש לזה גם היבטים אחרים בכלל לכל הסוגיה הזאת, היא מעוררת שאלות נוספות, כמו הנוכחות של הסיפור, בכלל סיפור העלייה של יהודי אתיופיה בתרבות הישראלית.
נכון, כמה הוא נוכח והאם הוא נוכח מספיק.
ואיך הוא נוכח, זאת אומרת, בדיוק. גם כשמדברים על העלייה, אז איך מספרים את הסיפור?
ואיזה נרטיב יותר מודגש כאן.
נכון.
אני בהחלט מסכים איתך, ואנחנו ככה במסגרת התוכנית היום אנחנו נדבר בהמשך כאמור עם עורך הדין דוד אבט, שיזם מיזם שבא בדיוק לענות על הנושא הזה.
המיזם המדהים שלו סיפור על הדרך, הוא יהיה איתנו כאן.
כן, זה יהיה יותר מאוחר.
אבל יהיה לנו עוד משהו.
כן. מה יהיה לנו?
מה יהיה לנו? אז אני אספר לך. יהיה לנו סיפור על הדרך. אבל ככה, בזמן שאנחנו יושבים לנו פה באולפן, יושב איתנו, יושב במקום אחר בארץ, אדם יקר.
נכון. ששתף אותנו בסיפור העלייה שלו.
נכון, שיש לו סיפור מעניין, אז בהחלט. שווה לחכות. רמז זה סיפור מאוד לא שגרתי, אני חושבת.
ניתן להגיד
כן.
כך,
כן. אז אנחנו נשמע גם את סיפורו, ומה עוד יהיה לנו?
כמו כל תוכנית, אנחנו נדבר עוד רגע על שלושה דברים טובים שקרו ככה השבוע. תהיה לנו את פינת הידעת, שתהיה בהקשר כמובן של הנושא שלנו היום.
פינת הפתגמים תהיה לנו.
פינת רינה מדברת אמרית.
וכמו תמיד, גם מוזיקה טובה ככה בין לבין. בקיצור, יהיה מעניין, שערו איתנו.
אז מה שנקרא במעבר חד, ותביני עוד דקה למה, אני מדבר על פינת הדברים הטובים, או הדברים שחשוב ככה לדבר עליהם, שקרו ככה, שכדאי.
תכף תבין למה
גיחה. טוב, תראי, כן. אז על הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתך הנה היום, זה על פרק הסיום של העונה המצוינת, של הסדרה המצוינת, משחקי הכס.
לא שמעתי, לא מכירה. משחקי הכס, באמת? מה זה? הסדרה שאי אפשר היה להתעלם מקיומה אולי.
כן, ואני חושב שבמיוחד מפרק הסיום, שלא ריצה הרבה אנשים, אני ככה יכול להגיד שאני מדבר בשם הרבה אנשים, אבל כמו שאת יודעת, הסדרה הזאת שידרה סך הכל 8 עונות, סך הכל 75 פרקים. אני כאילו חושב על זה שהשקעתי 75 שעות בממוצע.
רק בלראות את זה, ואחר כך תוסיף את הזמן שגם דיברת על זה, וחשבת על זה.
אז כאמור, אני לא יודע אם זה דבר טוב, אבל כאמור הסדרה הזאת הגיעה לסוף, אין יותר משחקי הכס, או בשם האמריקאי הידוע, Game of Thrones, תם לו, כס הברזל, הפרק האחרון של הסדרה היוקרתית והיקרה, דרך אגב, יותר בהיסטוריה של הטלוויזיה, הביאה איתו איזה סוף של עידן. וכמי שצפה, אני יכול ככה לעשות לך איזה בריף מאוד קצר על מה שהיה, ולקצר לך את כל השמונה עונות האלה.
אני מאוד מודה לך.
כן. אז מה היה בפרק הזה?
כן.
ג'ון סנו, אולי הדמות הכי אהובה עליי לפחות בתוכנית הזאת, הוא משתכנע שאין מה לעשות, ועדיף לעולם ללא אשתו, המלכה שהרגה חפים מפשע, ופשוט מחליט ליל... להוציא אותה להורג, המלכה דנריס המהממת, במועצה של מנהיגי שש הממלכות, הצפון החליט ככה לצאת, ולא להיות חלק מאותם שבע ממלכות שהיום אמורים להיות, ומי שנבחר למלך, מלך על שש ממלכות ולא שבע,
טדה.
הוא ברן, כן, הפתעה. ג'ון, סנוב שהרג את אשתו, הוא בכלל מוגלה, בחזרה אל משמר הלילה, שיש שאלות שעולים, למה בכלל צריך להגלות אותו לשם, עכשיו כל המתים, המתים ההלכים כבר לא קיימים, הרבה שאלות שעלו בעקבות זה, ואת יודעת מה, אני אעצור פה, כאילו...
למקרה
שתתחרתי ותחליתי
זה. אני רוצה לספר לך שההחלטה להפסיק לראות את הסדרה הזאת, כי התחלתי.
אוקיי.
התחלתי, ואז כשהבנתי שזה באמת מצריך ממני משאבים של ריכוז, שבשעות שבהם אני מול המסך כבר לא כל כך מצויות, החלטתי לרדת מזה. אז אם יהיה לי אי פעם המון זמן פנוי, אז אולי אני אעשה את זה.
אוקיי.
הלאה, לדבר הבא. אז היה לנו את פרסי אקום, מפעל חיים, לפורטיס בסחרוף. שיר השנה היה של עדן חסון, ובנייה ברבי, תגלית השנה. בנייה ברבי, תגלית השנה. ופרס המלחין הולך לדורון מדלי, שדורון מדלי זה השם ששמענו לא מעט לאחרונה סביב האירוויזיון, ואני רוצה לספר לך שגורמים בתעשייה הביאו ביקורת על כך שהפרס הזה מוענק שוב למדלי בפעם השלישית בתוך 6 שנים. זה די הרבה.
כן, די יוצא דופן.
כן, ואפשר גם להזכיר את העובדה שדורון מדלי שימש במשך שנים רבות במאי הטקס.
נכון.
אז כנראה על הרקע הזה. הסדרה הנוספת שאני רוצה לספר עליך עליה בפינה החיובית.
זה כבר הדבר השלישי. אבל אפרופו, רגע, פרסי אקום, אני כן ארצה להתעכב על ביקורת נוספת שעלתה, זה בעובדה שהכמות האנשים שמיוצגות בפרס הזה, היא בטח לא 50-50, ובאמת עולה פה סימן השאלה, כיצד יש לא מעט אמנים, במניות.
אני הבנתי שלא הייתה אפילו, לא, זאת אומרת, שלא היה ייצוג בכלל.
יש ייצוג, אבל ברגע שבודקים בפרסים המרכזיים שבהם מדברים על האומנות עצמה, ולא על מה שנקרא במעטפת, אז שם האנשים פחות מיוצגות. אם אני לא טועה, אני חושב שיודית רביץ הייתה אמורה לקבל את הפרס, ככה שמעתי, והיא בחרה לוותר עליו, ומה שאותיר למעשה בפרסים המרכזיים שעוסקים במה שנקרא באומנות עצמה, גברים, באמת רק גברים בגבר. מיוצגים שם, וזה מאוד, באמת חבל.
מאוד מתקדם, 2019.
כן.
אבל אני רוצה לשאול אותך, למה זו הפינה החיובית, אם כך?
אנחנו צריכים
להתנצל.
אז
פינה חצי חיובית.
אני חושב שגם בסוף הפינה החיובית מאפשרת לנו לעלות ככה דברים, אפרופו התוכנית שלנו, דברים ככה שאולי לא נמצאים מספיק בפוקוס, או שאנחנו רוצים לתת להם את הזווית שלנו.
נכון, והביקורת הזאת היא חשובה לצד הזוכים שזכו, ולהם אנחנו כמובן...
אני להציג לכם עוד משהו רגע, לפני שאת עוברת לדבר השלישי.
כן.
אפרופו חדשות טובות, את מכירה את זה שאת פותחת, לא משנה, איזשהו אפליקציה או איזשהו עיתון חדשות, ורוב החדשות הן לא כאלה טובות, נכון?
מכירה את זה היטב.
אפרופו, כל המטרה שלנו כאן זה דווקא להביא דברים יותר טובים, שפחות פוגשים אותם ביום יום. אז אגב,
כן.
מאקו, הוסיפו לאפשרויות של הקריאה שלהם מה שנקרא חדשות טובות, שזה, מה זה מגניב, זה אומר שאת יכולה לבחור לקרוא רק, זאת אומרת, מה שמופיע תחת הלשונית הזאת זה באמת רק חדשות טובות. דברים שלא נמצאים תמיד בפרונט ומאפשרים לך לחשוב שאת, אנחנו נמצאים בשוויץ, ורק דברים טובים קורים כאן בישראל.
זה נחמד מאוד, וראוי לאמץ את זה בכלל, אתה יודע,
כאיזשהו בלנס
לך. כתפיסה בכלל, אתה יוצא מהבית, תבחר בחדשות הטובות.
בול.
דברים הטובים.
אז נעבור לדבר השלישי.
אז הדבר הבא, זה באמת דבר שמאוד משמח, כי הסדרה הישראלית להיות איתה...
סדרה מעולה.
סדרה מצוינת, והיא... עכשיו תקבל גרסה אמריקאית ברשת ABC.
כן.
היא צלחה את מבחן הפיילוט, והיא זכתה, או כבר זכתה, אפשר לדבר בלשון עבר, זה כבר יצא הודעה רשמית, שתופק גרסה הוליוודית. הגרסה הזאת תבוים על ידי דיוויד פרנקל, שביים גם את השטן לובשת פראדה, והדמות של נועה הולנדר, רותם סלע בגרסה שלנו, תביים אותה נטלי קלי. ואסי עזר, יצר הסדרה, אמר שחלמתי בחלומות הכי פרועים שלי שהסדרה הזאת שכתבתי בחדר בבית שלי בתל אביב תגיע עד ל-ABC האמריקאית, והנה זה קורה.
כן.
הייתי בצילומים במיאמי וראיתי כמה השחקנים אוהבים את הסדרה, תתתה, בקיצור.
שם זה לדעתי יספר את סיפור אהבה ככה בין... לא סגור, אתה יודעת מה, אני צריך לחזור אליך עם זה. אבל זה מדהים כמה אסי עזר מוכשר, פשוט בן אדם הזה, כל מה שהוא נוגע בו.
זהב.
זה פשוט ככה, היה אפשר לראות את זה גם באירוויזיון, בדרך שבה הוא נכה.
בדיוק רציתי להגיד לך שבאירוויזיון זה לא ככה חזר לנו. מבחינת המיקום.
לא, נדבר על היכולות שלו וכמה הוא כישרוני, וזה...
והקהל אוהב אותו, כן.
אז כן, אלה היו שלושת הדברים הטובים או חשובים, נקרא לזה הפעם לפחות, שהיו לאחרונה. כן, אז את יודעת מה, אני רוצה להעביר אותנו לשיר, שמאוד מזוהה, עם המסע לארץ ישראל, שיר שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל בגרסה של שלמה גרוניך עם מקהלת שווה.
כן.
והפעם אני רוצה להשמיע לך גרסה, פחות מוכרת אולי, של שלמה גרוניך, והלהקה הפילהרמונית, ככה שרק הוא שר סולו. מה את אומרת?
אני בשמחה.
משגיח מעל על גבי שק האוכל רדל המדבר מתחתיו אין סופו לפנים ואימי בבטיחה לאחי הקטנים עוד מעט עוד קצת זק מעמד, שק האור של תנים ואם היא מגיעה את החי הקטנים עוד מעט עוד קצת בקרוב ניגאל לא נפסיק ללכת לארץ ישראל
זה היה שלמה גרוניך עם המסע לארץ ישראל, שיר נורא מרגש.
כן.
ואני זוכרת שבילדותי או בצעירותי גם...
מה זה צעירותך?
בצעירותי, עזוב, בוא, זה נושא לתוכנית אחרת. כן, היו שם גם דמעות. אז היום אנחנו עוסקים בתוכנית שלנו ביום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה, כ-4,000 יהודי אתיופיה שעלו לישראל דרך סודן, ואתה יודע, יש הרבה מאוד חורים בסיפור הזה של העלייה מאתיופיה, דברים שהציבור לא יודע, הציבור מכיר את מבצע משה, את מבצע שלמה, 84-91, אבל אנשים לא יודעים שגל העלייה מאתיופיה התחיל כבר בשנות ה-70, שמי שיזם אותו היו ארגונים מארצות הברית, ולא יודעים גם איך הסיפור הזה קרה מעור וגידים, המעורבות של המדינה, איך היא הייתה וכו' וכו'.
ובתוך כל זה, כן. אבל
אנחנו רוצים להתמקד לא בסיפור מסגרת, אלא במיזם סיפור על הדרך, שהוא מיזם שמביא את הסיפור מזווית אחרת. זה מיזם שהוקם במאי 2015, אחרי מחאת יוצאי אתיופיה, על ידי עורך דין דוד דרסלי אבטה, כשהמטרה היא לחבר את החברה הישראלית לסיפור של יהדות אתיופיה, שהוא בעצם הסיפור של כולנו. אז המיזם מובל עכשיו על ידי החברה למתנסים, החברה הארצית למתנסים, ביחד עם ארגונים רבים וטובים, ובמסגרת המיזם התקיימו הרבה מאוד מפגשים. אנחנו נדבר עם דוד אבטה, שיספר לנו על המיזם הזה. אז כן, שלום דוד. לדוד.
דוד אבטה, שהוא היום ראש מטה למנכ״ל החברה למתנסים, וכמו שאמרת, הוא היוזם של מיזם סיפור על הדרך. היי דוד, אתה איתנו?
אלן גולן, אלן רינה.
צהריים טובים.
כן, צהריים טובים. אז ככה, בוא נשאל אולי מההתחלה, איך הכל התחיל. אנחנו נמצאים בימים האלה שבאמת הרבה רשויות מציינות את יום הזיכרון של הנספים, ואתה החלטת שאתה יוצא עם מיזם שבא ומספר את הסיפור. אז בוא נתחיל מההתחלה, איך הכל התחיל?
כן, אז כמו שרינה ככה בהקדמה תיארה בצורה יפה ונכונה, מיזם סיפור על הדרך למעשה התחיל תוך כדי הנחה ב-2015, שבמסגרתה השתתפתי כמו רבים וטובים מבני הקהילה במחאה שהייתה בתל אביב, וחלק מהתובנות שבעצם איתם חזרתי הביתה ובשיח עם אשתי הדס הובילו לכך להבנה שבעצם אחד הנושאים המרכזיים שיוצרים את המשבר בין בתוך הקהילה ובין בחברה הישראלית בהתייחס ליהדות אתיופיה ובכלל ללא מעט קבוצות בחברה הישראלית, זה סביב הסיפור השייכות, לסיפור שמסופר כאן, לנרטיב שמסופר כאן בחברה הישראלית. והשאלה אם אתה חלק מהסיפור המרכזי, המכונן של החברה פה, או שאתה עוד איזשהו גלגל עזר שנמצא ליד, שנעזר בחברה הישראלית. ולמעשה החלטנו שאת הנקודה, לנקודה הזו אנחנו נותנים דגש, מצד אחד לבנות את החוסן הפנימי שלנו, השלמות שלנו עם הסיפור הציוני, ישראלי, יהודי שלנו, כמו שרינה אמרה ככה בפתיחה, שהוא לא מתחיל במבצע ונגמר במבצע, אלא זה סיפור
כי היסטורי. כי זה מה שרוב הציבור הישראלי יודע, שאנחנו הגענו במבצע או במבצעים. אין התחלה, כמעט ואין התחלה. כלומר, הסיפור האתיופי, או הסיפור העלייה של יהודי אתיופיה, מתחיל במבצע.
כן, אז ברגע שחסר כל הסיפור המסגרת של 2000 שנות גלות, והחיים היהודיים באתיופיה, אז קשה מאוד להבין את הסיפור של יהדות אתיופיה והמניעים שהביאו אלפי יהודים פשוט לעזוב את הבית ולנוע ברגל לכיוון ירושלים. וכמו שציינתם, אלפי יהודים שמצאו את מותם בדרך מסודן. ובעצם את הסיפור הזה אמרנו צריך לספר. צריך לספר אותו קודם כל לעצמנו פנימה. להכיר אותו, להיות שלמים איתו, ולאחר מכן להוציא אותו החוצה ולספר לחברה הישראלית, ממקום שזה סיפור גם שלהם.
אתה יודע, אני רוצה קצת להתעכב על הנקודה הזאת, כי יהודי אתיופיה מכירים, ויודעים, אתה יודע, אתה תדבר עם אנשים, כולם, גם הצעירים, אני חושבת, יודעים שהם עלו מתוך ציונות מאוד גדולה ומתוך כמיהה לירושלים ואלה סיפורים שעברו בבתים בסביבה וכולי. למה חשבת שזה חשוב שגם שהסיפור הזה יסופר גם בתוך עצמנו?
קודם כל זו שאלה מצוינת, כי הרבה פעמים אנחנו חיים סיפור שמספרים לנו. זאת אומרת, לא תמיד הסכלנו לחזור הביתה ולשמוע מההורים את הסיפור שלנו, כי בכל המסגרות הפורמליות שאנחנו לומדים, אנחנו קוראים את הסיפור שמספרים עלינו, וכתבו עלינו. וברגע שאתה חוזר הביתה ובעצם מתחיל לשמוע את הסיפור שלך בעצמך, דרך סבא וסבתא, דרך ההורים, אתה פתאום מגלה זוויות אחרות לגמרי של הסיפור שלך. ומאותה נקודה גם אמרנו, הרי הרעיון של המיזם, שאת הסיפור שלנו אנחנו נספר בעצמנו. וברגע שאתה מספר את זה, פתאום הסיפור מקבל פנים אחרות לגמרי, זווית אחרת לגמרי, ולכן זה גם העוצמה שאנחנו פוגשים במפגשי סיפור על הדרך. זאת אומרת, אחרי שקיימתי את המפגש הראשון אצלי בבית, פתאום נפל לי הסימון עד כמה זה עוצמתי לאנשים שיושבים ושומעים את הסיפור ממקור ראשון.
כשאתה אומר מפגש, אתה מתכוון לזה שהזמנת אליך האנשים, כדי שהמאזינים יבינו יותר טוב איך המיזם הזה עובד. זאת אומרת, אתה הזמנת אליך אנשים הביתה, חברים, משפחה, אני מניח יותר מעגל כזה, שלמעשה ישמעו ממקור ראשון סיפור עלייה שכנראה בחיים היומיומיים הם היו פחות יכולים להיחשף אליו.
נכון מאוד. בעצם המחאה שהייתה ב-2015 הייתה סמוכה ליום ירושלים.
כן.
ומה שהחלטנו זה בעצם להזמין אלינו הביתה, את השכנים, את מעגל החברים שאנחנו מכירים, להגיע אלינו הביתה בערב יום ירושלים ולשמוע את הסיפור על ירושלים מנקודת מבט אישית, זאת אומרת מנקודת מבט שלי, מנקודת מבט של יהדות אתיופיה, ולתת איזושהי זווית חדשה למשמעות של יום ירושלים. אז זה היה מאוד מאוד מתאים. בעצם הזמנו אלינו הביתה, הגיעו קרוב ל-40 אנשים, ומפגש שתוכנן לשעה ארך 3 שעות. ובעצם במפגש הזה, כמו שאמרתי, נפל לי הסימון
שיש לך פה משהו.
כן, המפגש הבלתי אמצעי, האינטימי, זה שהבן אדם שעבר את התהליך עצמו מספר מנקודת מבטו ומספר את הסיפור של הקהילה שלו בראייה שהיא רחבה, לא כמו שאמרתי ממבצע למבצע, אלא סיפור שמספר גם את אורח החיים שם באתיופיה, זה פתאום נותן פרופורציה לאנשים שנמצאים שם ומבינים במה מדובר.
אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת החוויה של הקהל. אתה ראית שם, או אתה רואה שם הפתעה על פניהם על פניו של הקהל? זאת אומרת, אנשים שומעים דברים שהם לא ציפו לשמוע, יש פה איזשהו, באיזשהו אופן שאפשר ככה להצביע עליו, שינוי של תודעה, שינוי של נרטיב, שינוי ככה באופן שבו הדברים נתפסים, סוגיות של גבורה לעומת יוזמה, לעומת באו לקחו אתכם, או אתם הגעתם בעצמכם ויזמתם, הדברים האלה אתה פוגש אותם?
זה ממש ככה כמו שאת מתארת. כמעט בכל המפגשים שאני נכחתי בהם, בין כמספר ובין כמשתתף, ואני מדבר על סדר גודל של 1,500 מפגשים שקיימנו עד עכשיו.
בארבע שנים שהפרויקט כבר רץ.
כן, בארבע שנים האחרונות, שוב, אני לא הייתי בכל המפגשים, אבל כל הרשמים שאני רואה ושומע, קודם כל אנשים מאוד מאוד מופתעים. כי המבנה של המפגש עצמו לרוב הוא שאלף אתה חושף אותם לאורך החיים שם, אם זה דרך תמונות, אם זה דרך איזשהו סרטון קצר בהתחלה, ואחרי זה אתה נכנס לסיפור המסע עצמו. אתה נותן את הרקע ההיסטורי של יהדות אתיופיה. ופתאום אנשים יוצאים פשוט עם פי פעור. במובן הזה ש...
כי הרוב מה, הוא פשוט הגיע, לא נגיד בורים, אבל הם הגיעו פשוט עם חוסר ידע.
כן, כן, זה חוסר ידע. זה ממש ממקום של חוסר ידע, שהבנה שבסוף המפגש אנשים באים ואומרים, תקשיבו, לא ידענו. זאת אומרת, היינו חשופים לכל המידע הזה, לא ידענו שזה מה שעברתם, לא ידענו שבמשך 2,000-2,500 שנה חייתם חיים יהודיים עם כמיהה וציפייה לחזור לציון. זה דברים שלא היינו חשופים אליהם ולא ידענו, וגם אמירות של הרבה הרבה מאוד אנשים שרוצים לחשוף את זה למעגל המשפחתי, למעגל החברים, למעגל האנשים שהם נוגעים בהם, כי זה כל כך הפתיע אותם, פתאום לפגוש את הסיפור של יהדות אתיופיה מהזווית הזו. אז זה בגדול התחושות שאנחנו די מסיימים איתם כל מפגש, וכל מפגש כמובן מייצר עוד הרבה מפגשים אחרים, שפשוט כל אנשים שמשתתפים רוצים להביא את זה למעגלים שלהם.
אז איך באמת הם עושים את זה? נגיד שעכשיו אני, אחד המאזינים שלנו שומע אותך ואומר, אוקיי, נשמע לי מעניין, אני רוצה להזמין אליי הביתה, למעגל החברים שלי, מישהו שידבר, איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, איך הדבר הזה קורה?
יש כמה אפשרויות. קודם כל נכנסים לאתר סיפור על הדרך, פשוט בגוגל כותבים אתר סיפור על הדרך, ודרך האתר אפשר לבקש להתארח או להארח או לספר. זאת אומרת, גם מספרים אנחנו ככה מאוד צריכים. ופה אולי אני אגיד בסוגריים שבעצם כל מספר שעובר אצלנו, בין אם זה בחברה למתנסים ובין אם זה בעולים ביחד או בתנועת הנוער בני עקיבא ושותפים הנוספים, עוברים תהליך של קורס. הם מקבלים קורס של בין 5-6 מפגשים עם אנשי מקצוע שעוזרים להם למקד את הסיפור ונותנים להם כלים איך לספר את הסיפור. וגם שם אתה רואה שמתחיל להיווצר איזשהו מעגל של אנשים שביחד מתחילים ליזום דברים, תהליכי שינוי, ולוקחים אחריות גם ברמה המקומית. אבל בגדול כל מי שרוצה, בין כמתארח, מספר או רוצה לארח, אפשר להיכנס לאתר סיפור על הדרך של החברה למתנסים.
דוד, שאלה? כן.
להירשם ופשוט יפנו אליו.
אוקיי, השאלה האחרונה, ותענה בבקשה בזריזות, כי אנחנו בלחץ של זמן, אבל נורא מעניין אותי לדעת, איך אתה רואה את התרומה של המיזם הזה במה שקשור לאנשים עצמם ולטרגדיה שהם חווים? הרי יש לזה איזשהו ערך, אני אולי טיפולית יהיה גדולה מדי המילה הזו, אבל זה משהו שהוא לא מדובר, ואתה רואה שזה משפיע על החיים של האנשים, זה שיש להם במה מהסוג הזה דווקא לפתוח את הדברים ואת פיצעי העבר?
אני אתן שתי דוגמאות קצרות למספרים שעברו את התהליך והחוויה שהם שיתפו מה זה עשה להם.
כן.
אחד מהמספרים המבוגרים שככה סיפר בכנס משותף של כל המספרים, הוא פשוט פתח ואמר שהתהליך שהוא עבר עזר לו במובן הזה שהוא הרגיש שיש לו שותפים לדרך. זאת אומרת, ירד עליו מעמסה מהכתפיים בזה שהוא סחב את הסיפור לבדו במשך תקופה כל כך ארוכה, ועצם זה שהוא משתייך לקבוצה כזו ויש לו במה לבוא ולספר את הסיפור, זה מרגיש שזה משחרר אותו מאיזשהו עול שישב עליו מאוד מאוד חזק. וסיפור נוסף זה מפגש שאחת מהמספרות סיפרה את הסיפור שלה, והבת שלה שהיא בת 16 השתתפה במפגש, והיא מספרת שאחרי זה הם חזרו הביתה, והיא אמרה לה, אמא, למה לא סיפרת עד עכשיו? בעצם פעם ראשונה שהבת שלה נחשפת לסיפור של מה שאמא שלה עברה, ופתאום זה מתחיל להיפתח גם בתוך הבית ובתוך המשפחה. כמובן שהרמה של טיפול ודברים כאלה, אנחנו לא יכולים להגיע למקום הזה, אבל אולי זה אחד מהדברים הבאים שצריך לתת להם איזשהו מענה.
אני מתאר לעצמי שכשיזמת את הדבר הזה, אז באמת רצית לדבר החוצה, אבל לא פעם, למעשה גם דיברנו פנימה לתוך הקהילה, ולא מעט מבני הקהילה גם לצורך העניין נחשפו לסיפור הזה, אפילו שהוא זה היה אצלם בבית.
אין ספק, אני אולי אגיד רק משפט ככה לסגירה, תהליך כזה של שינוי תודעה חברתית יכול לקרות, זכות הרבה אנשים ש מרגישים שזה יוזמה שלהם ופשוט מושכים את זה קדימה. זה 400 מתנדבים מספרים שפשוט לוקחים את זה קדימה על בסיס התשתית של החברה למתנסים והארגונים הנוספים שציינו. וזה מה שהם יודעים בתהליך חברתי כזה.
וכל זה התחיל אי שם ב-2015.
בחור צעיר ושמו דוד אבטה, עורך דין דוד אבטה, אנחנו מאוד רוצים להודות לך על השיחה ועל המיזם המדהים הזה, אחד החשובים, ותודה רבה.
ותתרחבו עוד ועוד, תודה רבה.
בעזרת השם,
להתראות.
אני חושבת שזו באמת אחת הדרכים הטובות יותר לעשות שינוי חברתי, שינוי תודעה, דברים
במיוחד שאנחנו הזה. רואים שמשרד החינוך עדיין לא נכנס לעובי הקורה בכל הנושא של ההיסטוריה של יהודי אתיופיה בתוך מערך הלימודים, אז יש פה
ערך מוסף, במיוחד כשזה סיפור שלא תמיד יהיה מי שיספר אותו, אז אנחנו צריכים לאגור את המידע עכשיו וככה לנצור אותו.
בצבע אחר, מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד.
אנחנו היום עוסקים בתוכנית ביום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה. דיברנו קודם עם עורך דין דוד אבטה, שסיפר לנו על המיזם סיפור על הדרך, ועל ההצלחה של המיזם הזה וההשפעה שלו. ועכשיו יש לנו הפתעה. אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שעשה עלייה.
מישהו.
מישהו. תכף אנחנו נגלה מי זה המישהו הזה, אבל כן. הוא עלה בשנת 73.
שמע לי מוכר את האמת,
הרבה,
הסיפור הזה.
הרבה לפני שנולדת. ולפני כל המבצעים המוכרים, והוא עשה את זה בסירת דייג.
כן.
יהודי מאתיופיה בישראל בשנת 73 בסירת דייג. אז יש לי את הכבוד להציג לך את טג'ו, סליחה, ג'מבר.
שהוא במקרה גם אבא שלי במשרה מלאה.
נכון, אבא של גולן. אז שלום טג'ו.
היי, שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
יופי, נהדר. גולן, תגיד שלום.
שלום, אבא. אז כפי ש...
אז בוא, אני כששמעתי מגולן שאתה הגעת לישראל ב-73 בסירת דייג, אתה זוכר, גולן, איך הגבתי? תשמע, הפתעה.
כן, אנחנו מדברים על שנה שבה... לא היו הרבה יהודים, בטח מאתיופיה.
אם בכלל.
היו ממש מעטים, אנחנו גם אולי נדבר על זה קצת אחר כך, אבל כן.
אז בוא, תספר לנו איך זה קרה, איך החלטת ומה היה שם בשנת 73.
למעשה, תשמע, את העלייה שהיה כבר לפנינו, כן, עלו שבעליית הנוער בשנות ה-55-56.
נכון, כפר בתיה.
הם חזרו לשם, הם היו מורים שלנו בבית ספר יסודי בגונדר, לא, בבובר. אחרי שאנחנו מסיימים בבית ספר יסודי, צריכים ללכת לתיכון בגונדר. עכשיו שאנחנו, כמובן שאלה שהיו פה סיפרו לנו על ארץ ישראל, פשוט מאוד ככה יירו אותנו. אז גם כשהלכנו לבית ספר תיכון בגונדר, זה היו כל מיני בעיות, גזענות וככה. וגם אז כל אחד התחלנו לחפש איך לברוח מאתיופיה ללכת לארץ ישראל. הבעיה הייתה איך לקבל דרכון. כל אחד הביא סיפורים למיניהם לשכנע את ממשלת אתיופיה, כל אחד בדרך שלו, ואני אחד מהם שגם שיקרתי כאילו. מאחד הבחורים שלמד איתי, זה היה מוסלמי, האח שלו היה לומד בלבנון רפואה. אז ביקשתי ממנו שידאג לי שגם אני רוצה ללכת ללמוד רפואה בלבנון.
כי בשנים האלה מי שרצה, ככה למאזינים שלנו אני אגיד, כי בשנים האלה מי שרצה לעלות באופן לגלי, לקבל אישור, ויזה, דרכון, לצאת מאתיופיה, לא היה ניתן.
לא, אין דבר, אין אישור, אין שום דבר. דרכון אתה לא יכול לקבל, אין ככה סתם נותנים דרכון.
רגע, אבל אז... כן. זה היה ברור אבל שאתה עוזב את המשפחה בעצם, כי אי אפשר, אם אפשר לסדר דרכון זה לאדם אחד שתיים, נכון?
כל אחד, אדם, כל אחד ואחד, הדרכון, כן, נכון, אני יודע שאני עוזב.
עוזב את הבית.
אני עוזב את הבית, אני הולך.
כן.
אז איך שלא יהיה, קיבלתי איזשהו טופס, כאילו שאני אלך ללמוד בלבנון ברפואה, ואז התחלתי להגיש בקשות, זה לא היה קל, לקח הרבה זמן. גם כבר ברגע שבן אדם שחושב על משהו, כבר התחלנו גם לזלזל בלימודים, לא בתיכון, י"א, זה. אבל לקח הרבה זמן, באיזשהו שלב הסתדר. כמובן גם צריכים להביא מישהו שיכול להיות ערב שאני אחרי הלימודים שאני אחזור. מי שיצריך להיות ערב זה מי שמקבל משכורת די גבוהה.
את מי היה ערב? ומי היה ערב?
ערב שבאמת אני מאוד מעריך את הבן אדם גנפו את הסמה, היום נמצא בנסיונה, הוא גר בנסיונה. הוא היה ערב שלי, ואחר כך גם אני יודע שהיו לו בעיות, ואיך שלא יהיה, יסענו, אם כן, אז אני יכול לספר גם זה. אז אחרי זה, לחילה איתי לאדיס ערבה לקבל ויזה, להיכנס לארץ. אחרי שקיבלתי את הדרכון, קיבלתי דרכון ללכת ללמוד במזרח התיכון.
אוקיי.
אז אחר כך אמרתי, אין בעיה. הלכתי לאדיס אבבה, קיבלתי ויזה להיכנס לארץ. מזה חזרתי בחזרה לגונדר להורים, משם אני אמרתי שלום להורים, ואני מתחיל עם המסע שלי. משם להסמרה למזווה, מזווה הייתי יומיים, שלושה ימים, אז עלינו עליתי לאונייה של דייגים, כשמלכו, אפילו להדיג בחזרה, היו לוקים איזה שלושה, ארבע אנשים. ואז אני הייתי אחד מהם, עלינו שם באיזה שמונה ימים מפלגה, אונייה קטנה, והקיתי מההתחלה, פשוט מול כל הדרך, הקיתי, הוציתי את נשמתי.
הפלגה מאוד קשה למעשה ממה שהיה פעם צפון אתיופיה והיום אריתריאה, לכיוון ישראל, וזה לקח לך שמונה ימים.
תראה, למעשה התוכנית הייתה כביכול שאני הולך ללמוד, אבל אני אחרי זה, זו הייתה כוונה שגשמתי את החלום שלי. וואו. הגעתי לאילת, לאילת ו...
רגע, והיית לבד? זאת אומרת, היהודי היחיד שעלה באותה
לא,
סירה?
לא, היו לפני כן, היו פה ושם עלו. בעונייה הזאת, את התקופה הזאת, היו כמה עלו. גם אחרי עלו כמה, גם לפני עלו כמה.
באותה דרך.
באותה תקופה, כן.
כן.
עכשיו מאילת, ולהגיע לאיזשהו קיבוץ, אז הלכתי לקיבוץ... הלכנו לבית התקווה, אורה מקויה ואיתה גרה לפני כן, משם הלכתי לקיבוץ, בקיבוץ מעברות בליד נתניה, משם בעצם מתברר לי שאחרי חודש הפספורט נגמר וזהו זה, אז אפים יכולים לדרוג אותנו בחזרה כי אין לנו אישורים.
עובד זר מה שנקרא היום, אנחנו מכירים את זה. כן.
אז במסעות ישחק היו כבר כשאלה שהגיעו לפניי והיו לומדים קבוצה של החברים, אני מכיר אותם גם משם, זה, ואז גם שם לומדים יהדות, אז צריכים לעבור גיור, ואז מקבלים תודה זאת. אוקיי, אני אמרתי, אני מוכן ללכת לעשות שם, ואז הלכתי, הסתרפתי שם.
וזו השנה 73, אתה כבר במסעות יצחק.
באפריל, במאי.
כן.
ואז קיבלת אזרחות.
לא כל כך קל לקבל אזרחות. שם היינו חצי שנה, ואחרי חודש כבר לך ויזת, לא יכולה לעשות מהקיבוץ. מי שעושה לקיבוץ,
הוא מסתכן ב...
תקופה, מישהו בסביבה כזה שחור, מה פתאום? אין, הוא יבלה כל הלילה בבית סוער.
כן.
וגם מה פתאום שאחד בצבע כזה יהודים, הייתי לו לחפש, גם היו כמה חברי לפני כן, הייתי לו לגרש אותם, בערכו, הלכו לפרדסים כמה ימים, נשאכלו את התפוזים שלו ושרים בכלל. ואז אם אנחנו רוצים שיקנו לנו משהו, סבון, משהו, אז אנחנו מבקשים מאנשים מקיבוץ, שהם יקנו לנו דברים כאלה, אנחנו לא יכולנו לצאת מזה. אחרי חצי שנה שלמדנו יהדות כביכול, ואז הלכנו טבילה, קזת דם וכל זה, ואז כאילו אנחנו כבר יהודים. ואז כמובן חלק מאיתנו לא התנגדו, וחלק אני אישית גם בעיניהם, אמרתי אני בשום פנים באופן, אנחנו לא נתנגד, כי מה שאנחנו נתנגד, ספשנות אנחנו נסגור את הדרך, ואנחנו, מה שיגידו לנו, אנחנו נסכים ונקבל ונעשה.
כדי לא לסגור את הדלת ליהודים הבאים.
כן.
כן. אז באמת, בסופו של דבר כולם עברנו את זה, וכל אחד, כמעט היינו כולם צעירים, כן? אז כל אחד תפס לו את הפינה, וחלק מאיתנו... ישר מהקיבוץ התגייסנו לצבא, כי ללכת ללמוד יש לך צבא. באותה תקופה זה לא כמו שהיום יש, תלך ללמד ואחר כך תתגייס. לא היה כזה דבר. קודם כל זה צבא. טוב, בסדר, אני אישית, אני התגייסתי לצבא. בכלל, מהקיבוץ ישר התגייסתי, ואני לא ידעתי בכלל, כשיוצאים צריכים לחזור הביתה, אין בית, אין שום דבר, אני יודע ש... עברתי את הכל עד גיור וזה, והלכתי לצבא, ואז בכלל, איזו תקופה לא חזרתי.
לקיבוץ.
כי לא היה לי לאן ללכת.
אוקיי.
כמעט את הטירונות גמרתי אותו בלי לעזרת לחופש. הייתי חייל טוב בזה, ואז פסום הגעתי למפקד הגדוד, שאל אותי, מאיפה אתה? אני אמרתי, אני מאתיופיה, כמה זמן אתה פה כבר? זה 7 חודשים, 8 חודשים. איפה אתה גר? הייתי בקיבוץ. יש לך משפחה? אין לי שום משפחה. אתה לבד? כן. למה אתה לא הולך הביתה? כי אין לי בית.
הנה, אני אגיד לך שאנחנו מדברים על תקופה של לא כמו היום, שיש את הנושא הזה של חיילים בודדים, שיש קצינות ת"ש, שיש מודעות מאוד מאוד גדולה.
שנות ה-70 אנחנו מדברים, 73, תחילת שנות ה-70, מה היה?
לחלוטין, כן.
נכון.
ואז אותו תקופה לא היו חיילים בודדים, גם אני לא הסבפתי, גם אני לא ידעתי את זה.
כן.
כן.
ואני לא בא להשמיע את זה, כי אני בעצמי ולא ידעתי ולא ביקשתי ולא דרשתי. ואני קמתי מהקיבוץ, ישר הלכתי לגייסתי, וזה מה שהיה.
ואז המגד הזה בעצם עזר לך?
אז כן, ושלח את הפקידה שלו, שהיא תדאג לי שיהיה לי משהו, ובכלל, היא הלכה, גם לא היה לי תעודת עולה שבכלל. ואחר כך היא הלכה, היא עושה תעודת זהות, תעודת עולה, ואז הזכירו לי איזשהו בית, ונתיים אני הגעתי לרמת הגולן, וכלל אחרי תורנות, כל הרוב השירות שלי היה ברמת הגולן.
בתור לוחם.
ביום שישה, אז היינו יוצאים יום שישה, יום ראשון. ואני יוצא יום שישה, שאני מגיע, זה כבר הכל היה סגור, אין שום דבר. גם בהתחלה נתנו לי, הזכירו לי בית, אבל לא, אין שום דבר. אז התחלתי להביא סך שינה מהזב הלישון, ואחרי זה...
מדהים, מדהים.
תשמעות, לא...
כל זה בזמן שאתה חייל בצבא הגנה לישראל.
אני חייל, כן, אני חייל. אבל אני מבינתי, זה לא רק שהיום בדבר שאני חושב, זה באמת היה טירוף, אבל ככה קיבלתי זה ממש בכוונה מלאה, ואין לי בעיה לישון, להביא שק שינה, לישון בבית, רק בסוף אמרתי, אני לא הולך, כי אני לא מגיע, הכל סגור וזה. אז התחילו לתת לי לעשות ביום חמישי בערב, אז היה לי אפשרות ככה גם קצת להתארגן בבית. ומזה כאננו כבר מתחילים ככה לעשות בעיות, וחלק מאיתנו השתחררו, ואז אנחנו כבר חננו יהודים, ישראלים, חיילים, משרתים במילואים או בסדיר. אז התחלנו לעשות להפגין שיביאו את המשפחות שלנו. אז באמת התחילה מלחמה מאוד רצינית.
כן, ומתי בעצם התאחדת עם המשפחה? מתי עלו שאר בני המשפחה?
עם המשפחה שלי?
כן.
אני, זה מאוד מאוחר.
בשנות
ובואו נראה, אז באותה תקופה שאחרי שחרור, וכל התחלנו להתארגן, באמת התחלנו להפגין שיביאו לנו את המשפחות וזה. ב-77 בדיסמבר הגיעו, לא, באוגוסט ב-77 הגיעו קבוצה כעולים חדשים ממש בצורה מסודרת.
כן.
אז קלטו אותם בטבריה, היו 62 או 63. באותו שנה, ב-77 בדיסמבר, הגיעו גם לאפולה, אז באמת היו צעירים, אז היה מהפכה באתיופיה, כל אלה שברחו מאתיופיה, ואז הם נתנו לנו כוח ללכת להפגין שיביאו לנו את המשפחות.
ובעצם, אז בעצם לקח כמה שנים טובות עד שהתאחדת עם המשפחה.
כן, אנחנו זוכרים שהמאבקים האלה למעשה היו חלק מאותו...
המאבקים האלה המשיכו, אבל בסוף גם בהתחילה ליד דרך סודן, התחלתי לעבוד עם הסוכנות. התחלתי להגיע להורים, ואני לא מצליח לאיך שלא יהיה להגיע, להביא את ההורים. דרך סודן התחילו להגיע אנשים. ולבני עבר הרבה זמן, כבר יותר מ-10 שנים, אני לא ראיתי את המשפחה, אז הלכתי באופן ככה, גם הייתי עובד בסוכנות. אז ישר דרך מצרים, הלכתי לאתיופיה, נכנסתי עם דרכון ישראלי, את הדרכון האתיופי שיצאתי בו, והחזרתי אותו במצרים. כמובן היו הרבה מלחמות גם שם, שלא רוצים לתת לי ויזה להיכנס לאתיופיה, וכאילו שאני בגעתי במדינה באתיופיה, הלכתי, ואז גם עם השגרירות במצרים.
כן, זה גם, זה עוד נושא שכן, אני אומרת, זה נושא שגם כן הרבה מאוד מאלה שברחו, נאלצו לזייף מסמכים וכולי, אחר כך מתקשים לחזור חזרה, או לצורך ביקור, או לדברים אחרים. תשמע, תג'ו, הסיפור שלך, לא רק שהוא מעניין, הוא גם ככה יוצא דופן, והוא מראה שהיו פה יהודים לפני המבצעים, וככה זה פרט שלא כולם יודעים אותו. ומאוד אמיץ לעלות לבד, אבל אתה, כמו שאתה אומר, זה היום נראה לך, רק היום אתה מבין עד כמה זה היה יוצא דופן, כן.
אבל מה שכן באמת, מה שאני רוצה להגיד, אותה תקופה, אותם החבר'ה, ואם לא היו נלחמים ממש, עד כדי כך שיש, היו מצבים שהכניסו אותנו לכלא אפילו, מכל ההתפרעויות בכנסת וזה, ואני חושב שאת האתיופים, את העדת אתיופיה, לא
לא היו מעלים את השם.
באמת היינו מצליחים לעלות לארץ. זו הייתה מלחמה, אני זוכר אותה הייתה. לא רק פעם אחת, כמה פעמים ההפגנות, כמעט כל כמה זמן התחלנו להפגין כדי שיביאו את
המשפחה שלנו. זו מלחמה שנמשכת עד היום למעשה, היא לא הסתיימה. תג'ו, אנחנו רוצים מאוד להודות לך. גולן בטח מודה לך, יודע לך שוב יותר מאוחר, אבל תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלך.
תודה רבה.
תודה רבה.
כן, זה היה אבא שלי, עם סיפור העלייה שלו, שסתם אני מכיר מהבית, פה הרבה פרטים שלא סופרו.
כן, מרגש כתמיד.
אז את יודעת מה, זה אולי היה קדימון טוב לפינה שלי היום, של הידעת, שבה בחרתי היום דווקא ככה לדבר באמת על, על העלייה, על העלייה של, של הקהילה היהודית האתיופית לישראל. אז בואי ככה כמה נתונים וכמה דברים שחשוב שגם את, אולי תלמדי היום, רינה, יקירתי. אז ככה, עליית ביתא ישראל נולדה מתוך הרגה, כמו שאנחנו יודעים, לציון וירושלים, במשך שנות קיומה של העדה היהודית באתיופיה, כבר בשנת 1848, את שומעת? 1848 נשלחה איגרת מביתא ישראל ליהודים שבאירופה, ובה נזכר כי העדה מחכה לביאתו של המשיח ולקיבוצם של היהודים, וכך למעשה החלה מסכת התכתבויות בין, בין ירושלים לאתיופיה, בנושא העלתם של יהודי אתיופיה, כך שבשנת 1862 כל הדגל הזה התעצם על רקע, בכלל רקע גל הציונות שהתעצם, ושתף ככה גם את הקהילה בהנהגת אבא מהרי שמוכר לנו, וזאת לאחר שהקיסר תיאודורוס השני נתן את ברכתו ליהודים לעזוב את אתיופיה. אבל כאמור, העלייה הזאת נכשלה ותוארה כאסון, שבה רבים מתו מרעב ומחלות. זה מסע שהשאיר ככה צלקת לעדה, מנע ממנה עלייה רגלית נוספת לתקופה ארוכה. אבל הציונות אחרה תמיד נשארה בליבה, והרצון תמיד לעלות לארץ ישראל. עד 1949, למעשה, הרגע אחרי שהמדינה נולדה לה, נערך מבצע מרבד הקסמים, שבמהלכו עלו לישראל כ-500 יהודים עדנים מג'בוטי ואריתריאה. ושנה לאחר מכן, הגיעו לקהילת ביתא ישראל שליחי עלייה ראשונים, מה שבהמשך הביא, כמו ששמענו בסיפור של אבא שלי, כבר ב-1955 עלו כ-25 נערים לישראל, שהם עלו לכאן, כמו שאת מכירה, לכפר בתיה, על מנת לעבור איזושהי הכשרה, שאת ההכשרה הזאת הם ייקחו איתם הלאה לאתיופיה. ובסוף שנות ה-70 החלה רשמית עלייתם של ביתא ישראל, כאשר ככה בין לבין היו פה עליות קטנות, כמו ששמענו קודם לכן, ובהמשך, כמו שאנחנו יודעים, בסוף שנות ה-80, כאשר עשרות אלפי יהודים כבר נטשו את בתיהם, הם עלו במבצע שלמה, שקרה מאוחר יותר משנת 91 והלאה. ולמעשה מבצע משה שקדם לו כבר קרה, למעשה מ-81 כזה אפשר לומר, והלאה, שאנשים עברו דרך סודן. ודיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, אנחנו יודעים שעדיין יש קהילה לא קטנה, בערך כ-8,000 שעדיין מחכה לעלייה לישראל, וזאת אפילו ולמרות החלטת הממשלה לסיים את העלייה הזאת ולהביא אותם לכאן ארצה, זה עדיין לא קורה, ואם זה קורה, זה קורה ממש טיפין טיפין, זה משהו שאני גם מקווה שיסתיים.
בהחלט, בהחלט, ואם כן. יש ככה שניים, שלושה דברים שעולים ממה שאמרת, ובכלל מכל התוכנית עד עכשיו, זה באמת אחד מהם הוא ש... העלייה הזו של יהודי אתיופיה יש לה שורשים אחורה, היא מתחילה הרבה לפני המבצעים המוכרים שאנחנו מכירים, 84 ו-91, אלא כבר בשנות ה-70.
כן, תחילת המאה ה-19, אפשר לומר.
אז זה באמת אחד הדברים המרכזיים שאולי אפשר לקחת.
אז עכשיו הגענו לפינה אולי הכי אהובה עליי, בתוכנית שלנו בצבע אחר, וזאת תוכנית הפתגמים, או בשמה המוכר, רינה מדברת אמרית.
יופי, אני רק רוצה לשתף אותך, כן. או את המאזינים, כי אתה רואה את זה מולך, שאיך שאתה אומר את זה, רינה מדברת אמרית.
את נלחצת.
אני נלחצת, ישר אני חוזרת למוד, שכשאני מדברת אמרית ליד מבוגרים.
כן, אוקיי.
ואז אני מתואה. אוקיי, אז הפתגם הולך ככה. לרד, לרד יקר וברה, בילאווה, אייפרם.
כן.
זה ברה, אתה יודע מה זה ברה, זה שור. אז שור שמובל לשחיטה לא מפחד מהסכין. זה הפתגם. ואיך הוא קשור לענייננו, תשאל. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על המסע לדרך, המסע לישראל דרך סודן, הרי כשאנשים יצאו מהבתים שלהם, הם ידעו שהולכת להיות דרך קשה.
נכון.
הולכת להיות דרך מסוכנת. מדובר על שטח שהוא לא, אתה יודע, שטח פתוח.
הם הולכים פשוט אלא לא נודע.
הולכים אלא לא נודע, וכשזה ברור שזה, אתה חשוף בעצם להכל, לפיגי מזג אוויר, לשודדים בדרך, למעשי שוד,
מזגי אוויר, אלוהים יודע מה.
ושלא לדבר אחר כך, במחנות עצמם, היו עוד הרבה מאוד פליטים, נכון? אז היו שם מחלות ורעב ומגפות וכולי. זאת אומרת, ההחלטה לצאת לדרך היא החלטה...
מודעת, מתוך ההכרה של הסכנה.
ומודעת, ויחד עם זאת ממש לא טריוויאלית, כי באמת מדובר בסכנת נפשות. אבל נשאלת השאלה, איך לאנשים, מאיפה היה להם את הכוחות
ואת
העוצמות לעשות את התהליך הזה? אז בא הפתגם הזה ואומר שלמרות הסכנות, הם לא פחדו לצאת, הם ידעו שזה פסגת השאיפות,
העוצמה
של החלום, והנוכחות של החלום בחיים שלהם ובהווי, כחלק ממש מרכזי בזהות, נתן את הכוח הזה, ואם אתה הולך לכזה דבר, אז אתה לא מפחד מהדברים הקטנים. אז זה היה...
זה היה הפתגם שלנו.
זה היה הפתגם שלנו.
תגידי, אמא שלך שמעה אותך, איך את מדברת, אמרית פה בתוכנית?
גם בתוכנית וגם בבית.
נו, נצטרך...
לא, האמת היא שההורים שלי מפרגנים לגמרי, באופן כללי
מפרגנים. אני בטוח שהם מפרגנים, עד שהם שומעים את הבת שלהם מדברת אמהרית.
לא, דווקא אז הם מפרגנים.
אז מפרגנים, אוקיי. את זה אנחנו צריכים לבדוק, כמו שאלינו היום את אבא שלי, אנחנו צריכים למצוא סיבה ועניין לעלות יום אחד את ההורים שלך, ונראה שיש אחלה סיבה ועניין.
יש.
ואנחנו נבדוק את הדברים האלה. וזהו, וזה גם הביא אותנו לסיום התוכנית שלנו להיום. אז כן, אנחנו נרצה קודם כל להודות באמת למי שהיו איתנו ככה היום, עורך הדין דוד אבט.
תודה לטג'ו ג'מבר.
נכון, אבא יקר.
אנחנו משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. יש גם פודקאסט, נכון? שאפשר להזין לו באמצעות היישומון, האפליקציה. ספוטיפיי.
נכון.
חייבת להגיד את זה, ספוטיפיי.
יפה. זהו, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. נאחל לכולכם שבוע טוב ובשורות מצוינות.
ויום נפלא.